עליכם ויחייכם. תן לכם ברכה והצלחה ושמחה, כמו שערה ברך. וסיבות לשמחה, כמו שהרב אמר. היום כבר 8 שנים להסתלקותו של הצדיק רבי אשר הפרסי. הצדיק עלה לגנזי מרומים בתאריך מיוחד. אנחנו בכ"ח לחודש אדר, כוח אדר. מחר בלילה זה כבר ראש חודש, בעזרת השם. כלומר, רבי אשר הפרסי הסתלק מן העולם הזה בציר המחבר בין חודש אדר לחודש ניסן. לעניות דעתי יש כאן רמז גדול. יש כאן רמז של חיבור בין שתי גאולות. גאולת ניסן וגאולת אדר, גאולת פורים וגאולת פסח, גאולה ניסית בפסח וגאולה שמתלבשת בטבע בפורים. ולא בכדי הקדוש ברוך הוא בחר לקחת את הצדיק הזה באותו יום כדי להורות לנו גם כן את החיבור החשוב הזה בין שתי הגאולות, לסמוך גאולה לגאולה. הרב הצדיק, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבי משה אהרון, הכהן שליטה, זכותו תגן עלינו, ביקש ממני במכתב לומר כמה מילים ביום החשוב הזה. הוא גם כתב לי להקריא לכם, ואני עוד מעט מקריא לכם את מה שהוא כתב לי. אני גם לא יודע למה זכיתי שיכתוב לי להקריא לכם, אבל זה מה שקורה, ואני כאן לפניכם כדי לעשות את מה שהוא ביקש. הגמרא במסכת ברכות כותבת שהכל מודיעים שישראל נגאלו ממצרים בערב. תשמעו טוב, מוריי ורבותיי. יש כתוב, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. יצאנו ממצרים בלילה. אבל ממשיכה הגמרא וכותבת, כשיצאו, לא יצאו אלא ביום. אז אני לא מבין. הם יצאו בלילה או ביום? כמו שכתוב, גם כאן יש לי מקור, אומרת הגמרא, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. אז מתי יצאנו ממצרים? השאלה שנשאלת היא לא שאלה פשוטה. כנראה שחשוב לדעת ולדייק מתי יצאנו ממצרים. או במילים אחרות, ממה בנויה הגאולה? אם הזמן של הגאולה משתנה, והגמרא בעצמה נותנת לנו שני תאריכים, פעם בלילה, פעם ביום, כנראה שהדבר אומר דרשני. הדמורה ארוכה שמה, אבל היא מסכמת ואומרת, אלא מלמד שהתחילה להם הגאולה מבערב. התחילה הגאולה מבערב. מה זאת אומרת? אני רוצה גאולה. מה זאת אומרת התחילה להם הגאולה מבערב? חכמים מפרשים ואומרים לנו שבערב פסח הייתה גאולה, אבל גאולה פנימית, גאולה נשמתית, שלא נראתה, שלא הורגשה, כי היא פנימית, היא נסתרת עדיין. אבל למחרת בבוקר השתחרר גם הגוף, הגוף הגשמי. כלומר, יש כאן ראייה של שתי גאולות בתוך גאולה אחת. הגאולה הראשונה היא גאולה שמתחילה בערב, והיא גאולה נשמתית. הגאולה הגשמית היא רק למחרת. היא בעצם היום הזה. יש כאן, מוריי ורבותיי, חזרה על מה שקרה בבריאת העולם. גם שם נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כנראה שיום זה לא רק יום. כנראה שיום מתחיל תמיד בערב. כמו היום, כך הגאולה. הגאולה מתחילה מן הערב. הגאולה מתחילה ועוברת דרך פנימית לפני שהיא מתגלה ברובד החיצוני שלה. ומתי היא מופיעה ברובד הפנימי שלה? בערב, כשלילה. זאת אומרת, בזמן של משברים, של אי ודאות. זה הסוד. תחילת הגאולה היא גאולה שלא נראית לעין, נסתרת מעינינו, עם הרבה משברים, עם הרבה נפילות בדרך, אבל זאת גאולה. זה הלילה שלפני האור הגדול של הבוקר. אנחנו תמיד מצפים לגאולה גשמית, ואנחנו שוכחים שהתהליך מתחיל תמיד מבפנים ויוצא החוצה. כמעה כמעה, כמו שאומר הירושלמי. בתהליך הגאולה יש שלב שבו לא רואים כלום. לא רואים ברור. זה בלילה. זה כשעדיין יש ספקות בעולם. האם באמת אנחנו בדור של גאולה? האם באמת אנחנו מצפים לגאולה? תראה מה קורה בחוץ. כאן יש לנו חיזוק מדברי הגמרא בעצמה. אל תזלזל במהלכים כשאתה לא מבין אותם. כי אף על פי שאתה לא מבין אותם, הם נעשים רק ברובד הפנימי. גנוז. שלב הכרחי של ספקות ופחדים. גם בגאולת מצרים, לפני היציאה ממצרים, הייתה מכת חושך. מכת חושך זה לא סתם עוד מכה. זה מכה שהיא בדיוק לפני האור הגדול. ובאופן פרדוקסלי אנחנו כבר לא רואים כלום. הכל חשוך. יש הרבה אנשים שנופלים במכת חושך. כי כבר חושך בעיניים, כבר יאוש מתגבר חס ושלום. חכמים אומרים שמדרגת 49 שערי תומה זה עדיין אפשר לצאת מזה. מדרגת ה-50 חס ושלום, אומרים חכמים, זה מדרגת הייאוש, הדיכאון חס ושלום. אסור לנו להיכנס למדרגה הזאת. זוהי תקופה הכרחית שקודמת לגאולה. למרות שמתקדמים, כי מתקדמים לכיוון האור, והולכים לכיוון של אור, ישנו שדה של חושב שאנחנו עוברים דרכו, באופן הכרחי. כמו המשבר שלפני הלידה, האישה יושבת על המשבר כי היא הולכת להביא ילד לעולם. עם ישראל יושב על המשבר כי עוד מעט יש לידה. והגמרא מדייקת בדבריה. היא אומרת בפירוש, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. מה זאת אומרת? התחילה להם גאולה מבערב. יש מושג כזה, התחלת את הגאולה. הגאולה מתחילה, מתי? בערב. התחילה, אבל לא הסתיימה. יש ערב בגאולה ויש בוקר בגאולה. יש התחלה ויש סיום. ושני הזמנים ביחד, ויהי ערב, ויהי בוקר, הם יום אחד, הם גאולה אחת, שלמה. מי שזכה להיגאל בליל פסח, בליל פסח, בלילה, זו הנשמה. נשמת ישראל שקדמה לגופם. לכן גאולת נשמת ישראל, גם כן קדמה לגאולת גוף ישראל. ובשביל זה אנחנו חוגגים את פסח עד היום. שהרי יש קושיה גדולה מאוד. אחרי יציאת מצרים לא היו לנו גלויות? היו לנו גלויות. כמה גלויות היו לנו? אז מה אתה חוגג? יצאת מבית כלא ואתה חוגג כשאתה בבית כלא חדש? על הכלא הראשון שנפטר, התפטרת ממנו? הרי הדבר לא מובן. אם חזרת לגלות, על מה השמחה? מוריי ורבותיי, אם אנחנו חוגגים את חג הפסח ומזכירים את יציאת מצרים כל יום, וקראנו לפני כמה שעות בזוהר הקדוש שלהזכיר את יציאת מצרים זה לא לקרוא משהו כדי שיהיה לי תזכורת. להזכיר זה לשון זכר, זה אקטיבי. כלומר, אני מכניס לפעולה כשאני מזכיר את יציאת מצרים. אני משדר אקטיביות בשחרור מחודש של היום. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לא סיפור שקרה לפני 3,400 שנה. אדם שהיה בכלא ויצא בתאריך מסוים, אם הוא חוזר עוד פעם לכלא, אני לא חושב שהוא עושה מסיבה על הפעם הראשונה שהוא יצא. אין לזה טעם. אלא שצריכים להבין שבליל פסח הייתה גאולת עולמים. גאולה שלאחריה לא היו כבר גלויות. על איזה גאולה אני מדבר עכשיו? ועל הגאולה הזאת מכוונת הגמרא? על גאולת הנשמה. גאולה שהיא נצחית שאין אחריה גלות אחרת. בליל פסח של יציאת מצרים נגאלה בפעם הראשונה ולכל הזמנים נשמת ישראל. זהו, הנשמה שלנו יצאה והיא כבר לא חוזרת לשום גלות. הגוף שלנו חזר לגלויות אחר כך, לא הנשמה. לכן יש טעם להזכיר את יציאת מצרים. זו הייתה גאולת הנשמה. הנשמה יצאה לחלוטין ממצרים באותו לילה. מכאן ואילך, כל שאר הגלויות זה רק גלויות של חיצוניות, של גוף של עם ישראל, לא של נשמה. הנשמה שלנו היא כבר חופשית. יצאה לחירות עולמים. לכן הייתה גאולת מצרים בחיפזון. למה? כמראה הבזק, מהר מאוד. כי בענייני נשמה, אנחנו מעבר למושגים של זמן. כשהנשמה נגאלת, זה מהר מאוד. זה בחיפזון. עליית הנשמה היא בפסיכה, בדילוג. כל דודי, הנה זה בא מדלג על הערים. והתקדישתם והייתם קדושים מיד אחרי יציאת מצרים. איך אתה הופך לקדושה כל כך עליונה? היית במם תת שערי תומעה. זאת עלייה נשמתית, עלייה מהירה מאוד. כי אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים. מהתומעה היותר אחורה עד התארה והקדושה היותר נהדרת. והעליות ההדרגתיות, מוריי ורבותיי, הן העליות של הגוף. הנשמה שלנו כבר נגאלה. אנחנו עכשיו מצפים לגאולה של גוף, ולכן הגאולה של הגוף היא כמעה כמעה, כי מכבדת את הקצב של הגוף. הקצב של הגוף שלנו יותר איטי, כי הוא נתון תחת זמנים. לכן גאולת נשמת ישראל הייתה בלילה, וגאולה זו נעשית אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אי אפשר לגאול נשמה, אפילו לא על ידי שליח, לא על ידי השליח, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, כן? ראשי תיבות משה. אפילו לא על ידי משה, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו גואל את נשמת ישראל פעם אחת ולתמיד. בליל פסח עם ישראל מתחיל להתגלות בעולם. נו, אז מה? אתם יודעים מה זה עם ישראל בעולם? זה הקדוש ברוך הוא בעולם. כי עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. אנחנו באנו לעולם הזה רק כדי לספר תהילת השם, מהולל בפי עמו, בלשון חסידה ועבדה. כשעם ישראל נגאל, הקדוש ברוך הוא נגאל כביכול. אנחנו גואלים את הקודש ומתגלה בעולם הזה. זה גילוי מלכותו התברך. מרגע זה מתחיל אותו עניין של תהילתי יספרו. אבל לא לשכוח, ההתחלה נעשית בהסתר בלילה. הגאולה מתחילה מבפנים, מתחת לפני השטח. לא רואים כלום, חושבים ששום דבר לא מתקדם. אתה לומד תורה כל יום כבר כמה שנים, וכל יום אומרים לך, וכל דור ודור אומרים לך, עוד מעט המשיח יבוא ועוד מעט הגאולה תבוא, ואתה אומר, עברו שנים ושום דבר לא קרה. זה לא נכון. הנשמה פועלת מבפנים, יש תזוזה גדולה. כשנגיע לשלב הגוף, זה רק כבר השלבים האחרונים. הכל נעשה מבפנים כבר. הכל מוכן מתחת לפני השטח. ולאט לאט אנחנו חוזרים לארצנו. לאט לאט הגאולה היא כמעה, כמעה ממש, ובונים. הגאולה מתחילה מבפנים. בתהליך הראשון לא רואים כלום. ההפך הוא הנכון. בגלל שאנחנו רגילים להתייחס רק לחיצוניות, אז אנחנו רואים רק חושך, לא רואים כלום. תשאל כמה אנשים, אתה בתהליך של גאולה? סתם סיפור של דתיים. איזה גאולה? מחלות, רחמנא ליצלן, תאונות, פיגועים, הרוגים, מלחמות. איפה הגאולה? מי שאינו מבין שהגאולה, שהשלב הראשון של הגאולה הוא גאולה פנימי, אדם כזה לא מבין כלום. הוא מתייאש ופורש בדרך. הוא מאבד אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא חס ושלום. ולכן הגמרא במסכת ברכות דף ת' עמוד א' מביאה מחלוקת תנאים. בין רבי אלעזר, בין עזריה לבין רבי עקיבא. על מה המחלוקת? בדבר זמן אכילת הפסח. אני לא אכנס לכל הגמרא, שם הסוגיה גדולה. בקיצור, אומר רבי אלעזר בן עזריה, עד מתי? עד חצות. רבי עקיבא בא ואומר לו, עד הבוקר. כלומר, לפי מה שהסברנו, ההבדל בין הלילה לבין היום, רבי אלעזר בן עזריה סובר שעיקר הגאולה הוא עד חצות, זאת אומרת, גאולה של לילה, גאולה נשמתית. לעומתו, רבי עקיבא אומר, עד הבוקר, זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה, אני מבין אותך, אני מסכים איתך, שהשלב הראשון הוא שלב נשמתי, אנחנו מסכימים, אין לנו מחלוקת בזה. אבל תודה, רבי אלעזר, שאנחנו צריכים להגיע בכל זאת לשלב הגופני, החיצוני של היום. לכן אני, רבי עקיבא, סובר שאפשר לאכול עד מחר בבוקר. זאת המחלוקת באופן פנימי, בראייה, בזווית פנימית. עכשיו בוא ניכנס להגדה, אני תכף גומר. מה כתוב בהגדה של פסח? פלא, שני התנאים האלה יושבים באותו שולחן. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, הנה הוא, ורבי עקיבא, הנה הוא, שניהם יושבים באותו שולחן בליל הסדר. אבל חשבתי שיש מחלוקת ביניהם, איך הם יעשו באותו שולחן שאחד סובר שצריך לגמור בחצות והשני עד למחרת? היו מסובים בבני ברק, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שמה? עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמה של שחרית. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה סבר באותו זמן וקיבל את מי? את ההלכה כרבי עקיבא. הוא באמת ההלכה כרבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה הולך אצל רבי עקיבא. הוא האורח שלו. הוא מודה ומסכים שצריך לחבר את הגאולה הלילית עם הגאולה היומית. את גאולת הנשמה, עם גאולת הגוף, את גאולת פורים עם גאולת פסח. שתי הגאולות הן חלק שאי אפשר להפריד בין גאולה גופנית לבין גאולה נשמתית. אמרנו שאומנם הכל מתחיל בנשמה, אבל הכל צריך ומסתיים בגוף, בגאולה הנגלית, הנראית לעין. ובסמוך לזה כתוב, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אף פעם לא עשיתי דבר כזה. פעם ראשונה שאני, כל הלילה, הייתי עם רבי עקיבא. שנאמר לי, מן תזכור, יום צאתך מארץ מצרים, לא ליל. יום צאתך מארץ מצרים. זאת אומרת שבסופו של דבר, כולם מסכימים שהתחלנו בחושך ומסיימים ביום. חיבור בחינת לילה עם בחינת היום. חיבור בין הספק לבין התקדמות והמשך דרך למרות כל הקשיים וכל המשברים שאנחנו נמצאים בהם. והדברים נכונים, מוריי ורבותיי, לימינו, כי אומנם לא רואים את הגאולה באופן ברור מצד החיצוניות, אבל עלינו להאמין שאנחנו נגאלים בפנימיותנו, ורק אחר כך נעבור לשלב החיצוני. ברשותכם, אקרא לכם את המכתב, אני מבקש תשומת לב, לשמוע מה הצדיק, זכיתי לקבל מכתב ממנו בשביל הערב המיוחד הזה. ככה כותב לי הרב, רבי משה אהרון הכהן שליטה. בני היקר, ביום ההילולה בעזרת השם, תיתן דברך בכל הקהל, וכן רצוני שתאמר כמה דברים בשבח הצדיק זיכרונו לברכה, רבי אשר הפרסי. רבי אשר זיכרונו לברכה היה מסגף עצמו רק בסיבת הקודש, ואני הקטן הכרתי את רבי אשר כשהיה בא אצלי בטבריה לפני כ-30 שנה, וכשהוא בא אצלי בזמן הקיץ החם בטבריה, היה קיץ מאוד חם לפני 30 שנה בטבריה, היה לובש כמה וכמה מעילים בחום היום, ובחורף היה מצמצם בבגדים כדי לסבול בקור, וגם הלחם שהיה אוכל היה מחכה עד אשר הלחם יהיה ישן, ורק אז היה אוכל אותו גם כן בצער. וכן כל דבר שאכל גרם שלא יהיה בו טעם. ובחורף היה ישן על הרצפה. ואני כמה וכמה פעמים דיברתי על ליבו, שיפסיק לענות נפשו וגופו, כי ידעתי שזה מזיק בריאותו. אך הוא לא שמע דבריי ובקשתי זאת. ולכן אמרתי לו שאני יודע שהוא לא עשה חטא מימיו, ולכן אין בו הדין לעשות הסיגופים הקשים שקיבל על עצמו. והוא הצדיק השיב לי הדבר בבכי גדול, שמה שקיבל על עצמו הסיגופים לא מפני החטא חס ושלום, ולא עוון עשיתי, וכל מה שאני עושה זה מפני שמשיח צדקנו סובל כיום, והוא המשיח סובל כל ימיו ונושא על עצמו כל הצרות שיש לעם ישראל. ואני מפני זאת רצוני להקל בייסורי המשיח, בצרות שיש כיום עד הגאולה בקרוב. וזה הדבר ששמעתי מפיו, הזכיר לי המעשה בתלמיד רבי יהודה החסיד שגם עשה הדבר הזה. ועכשיו הרב עובר לשלב הברכות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח הגואל ונזכה לראות הגאולה החשובה לכל עמו ישראל. והנה ראינו הסבל של רבי אשר ז"ל, שגם בסוף ימיו נשחט כקורבן במקום של הציון ברשב"י הקדוש, שכל כך אהב אותו ותמיד אמר לי שהוא רוצה להיות קרוב ברשבי הקדוש, וכך היה, שנקבר קרוב לציון. וכן תיתן ברכתך וברכתי בדורון ובדניאלה, השם ישמרם ויחייב. על המצווה הזו שקיבלו על עצמם, השם יברך אותם. ותיתן ברכתי בכל הקהל הקדוש הנמצאים כיום, ומבקש אני סליחה ומכילה מכל אחד ואחד עד כה לא קיבל מכתבי בו. ותדעו אחים יקרים לי מאוד, שאנו נמצאים ממש בסוף השביל לקראת הגאולה. חוזר על הדברים שקרא כבוד הרב, שליטה. שאנחנו נמצאים ממש בסוף השביל לקראת הגאולה. ואזי נראה עין בעין בשיבת השם במקדשנו. כי הזמן דוחק מאוד, והשם יתברך יודע ורואה זאת. ונשאר לנו רק להתפלל לפני שוכן ערבות, שיהיה הגאולה בלי צער, אמן כן יהי רצון. ברכה אחרונה שהוא מברך, השם יברך אתכם, ואני אוהב אתכם מאוד מאוד, ממני השמח בכם מאוד.